מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ועוד.
שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. פרק 306, היום ה-21 ליוני. לקח לנו הרבה זמן לחכות עד שיהיה ערב, בשביל היום הכי ארוך בשנה. ואנחנו היום מארחים באולפנינו הקאט את אריק פריימוביץ'. אהלן אריק.
אהלן.
היי, ברוך הבא.
כיף להיות פה.
אחלה. אז כן, אז אנחנו מארחים את אריק, זה כבר פעם שנייה שלך, אולי אפילו יותר.
לא, אני חושב שיותר, כי אני זוכר פעם אחת שאני לא זוכר על מה דיברנו, פעם אחת שהייתי באיזה פאנל כזה, אז לפחות פעם שלישית.
אוקיי, אז פעם שנייה, שלישית פלוס. מגניב, והיום אנחנו בעיקר נדבר על מוצר שבעצם אתה התחלת לכתוב אותו יחד עם עוד כמה חבר'ה טובים, והיום הוא בקוד בטוח שנקרא רידש.
נכון.
בסופו של דבר גם לקחת אותו והפכת אותו לחברה. אבל באנו לקדים את המאוחר, אז בשתי מילים למי שלא מכיר, ספר לנו עליך.
אז אלן, אריק פריימוביץ', אני פותר בעיות עם קוד, מניח שככה אפשר לתמצת. עד שאבריפינג מין נסגרה אז הייתי שם, לפני זה ארכיטקט בגטאקסי, לפני זה דפולס, ולפני זה עוד כל מיני חברות בתור פרילנסר וכל מיני דברים כאלה.
ולפני זה בצבא, אנחנו הכרנו כשהיית בצבא.
נכון, אני הכרתי את אורי באיזה מיטאפ שעשיתי לבלוגרים, כשעוד הייתי בצבא, והם היו באיזה משרד צדדי אצל הוויסי שלהם.
נכון.
הרבה דברים השתנו מאז.
מיטאפ שחוץ מזה שהכרתי אותך שם, גם הכרתי את התופעה שנקראתי יוסי תגורי, לקח שם את כל האוויר.
נכון. אז הוא היה פחות תופעה, היום הוא כבר ממש...
למאזיננו יוסי, לחיים. אוקיי, מגניב. אז ובכמה שנים האחרונות, אני לא יודע כמה, אתה כבר עובד על הפרויקט הזה שנקרא רידש?
נכון.
אז בוא ספר לנו, מה זה רידש?
אז רידש בעצם התחיל לפני כמעט 3 שנים, זה היה באוגוסט 2013. זה בעצם, כמה חודשים לפני זה התחלנו ב-Everything Me, לעבור ל-Redshift בשביל לטעון לשם את כל האיבנט דאטה שלנו, וכשסיימנו להעביר את הדאטה ל-Redshift והיה לנו כבר פייפליין עובד, אז בעצם אמרנו אוקיי, אחלה, יש את הדאטה, אבל איך עכשיו ניגשים אליו ואיך משתפים אותו בארגון. ואז התחלנו ככה להסתכל על כלים של ילדים גדולים, על טבלו, ילופין וכל מיני דברים כאלה. התחילו לבוא אלינו אנשים עם חליפות לעשות לנו כל מיני דמויים, וגילינו שאלף המוצרים האלה לא כל כך התאימו ללעבוד עם רדשיפט, לפחות באותה תקופה, לא יודע מה השתנה מאז, אבל כנראה לא הרבה. ובעצם לא התאימו לדנ"א של הארגון שלנו, כלומר, חלק מהדברים האלה הם היו בכלל מערכות דסטופ לווינדוס, כשאצלנו לאף אחד לא היה ווינדוס, זה היה או מק או לינוקס. וגם היה להם איזושהי עקומת למידה גבוהה, ובינתיים, בזמן שככה בחנו את כל החלופות האלה, אנשים התחילו לגשת לדאטה, פשוט עם הממשק SQL החביב עליהם, להוציא את הנתונים שעניינו אותם, ולהתחיל לשתף בחברה בצורת CSV, שזה נחמד, כי אנשים ניגשים לדאטה, הבעיה עם זה שאתה מקבל CSV, אין לך מושג איך אנשים הגיעו אליו, ואז זה קצת מייצר בעיות וחוסר הבנה וכו'. והיה לנו אקתון, היינו עושים הרבה אקתונים ב-Everything Me, היה אקתון, ואמרתי, אוקיי, בואו ננסה לפתור את הבעיה הזאת, בעצם מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים איזשהו ממשק שנוכל לתשאל את הרדשיפט שלנו. ובעצם ככה רידש נולד מהקטון של 24 שעות, מאז הוא התגלגל. חודשיים בערך אחרי זה פתחנו אותו באופן סורס, כי הבנו שזה גם כלי שימושי וגם בעיה גדולה מספיק בשביל שנרצה מעורבות של עוד אנשים. ומאז הוא התגלגל, כלומר הוא בערך 2.5 שנים שהוא בקוד פתוח. יש היום, אני מניח, בערכה זהירה אלפי חברות שמשתמשות בו. חלק...
אלפי חברות שמשתמשות בו, וואו.
כן.
הרבה. איך דרך אגב, איך אתה יודע? מי משתמש בו?
אז ככה, אז אורי הזכיר את עברי הצבאי, אז אני איש מודיעין, אז הרבה עבודת מודיעין.
לא שכחת לשים שם בקדור.
אז לא זה, או לפחות לא משהו שאני... זה, אבל לא, אז בעצם כל פעם שמישהו היה פותח איזשהו אישו בגיטאב, כל פעם שמישהו עושה איזה טוויט, לא יודע מה, כל פעם שמישהו משתעל בכיוון של רידש, אז מיד הייתי עושה חיפושים, לפעמים זה לא היה כזה טריוויאלי, כולל לעשות קלון לאיזה ריפו שלהם בשביל למצוא את המייל שלהם, כי לא תמיד הם ככה שמים שם נורמלי בגיטאב, ולאט לאט אתה ככה בונה מפה, וגם יש אנשים שפשוט פונים אליך. אז זה בהתחלה, באיזשהו שלב עשיתי, הוספתי פיצ'ר של בדיקת גרסה ברידש, ואז בעצם זה מאפשר לי להתחיל לדעת, לא מי משתמש, אבל כמה אנשים משתמשים. כי בעצם אני רואה כמה פינגים אני מקבל לבדיקת גרסה. זה החל מגרסה מסוימת, בגלל זה אין לי באמת מספר מדויק, אבל יש משהו כמו 3,000 מכונות שעשו את הפינג הזה. אני יודע שאנשים לא ממהרים לשדרג, אז בגלל זה זה נותן לי תמונה חלקית, אבל באמת...
זאת אומרת, אתה צמד מנקודת הנחה שבארגון מסוים יש כנראה אינסטנס אחד, אולי שניים או משהו כזה?
כן, כן.
אין סיבה להקים הרבה אינסטנסים?
נכון, נכון. כלומר, יש ארגונים גדולים כמו ילפ למשל, ששם פשוט רידש התחיל בצורה אורגנית, מכל מיני, כאילו כל מיני צוותים, ואז באיזשהו שלב הם התחילו ככה לנסות לתכלל את התופעה הזאת. אבל ברוב המקומות, גם אם הם יהיו מאוד גדולים, יהיה להם אינסטנס אחד. ובאמת יש חברות, כאילו אמזון עצמה משתמשים בזה, אטלאסיאן התחילו יחסית לא מזמן, קלאודפלר, רוביו שעשו את אנגרי ברדס, מוזילה משתמשים בזה, סקאי שזה טלוויזיה משהו, הרבה חברות של כל מיני כזה מוניות, איזי טקסי, פליי וויל, ועד טקסי או משהו כזה, לא יודע איך נקראים, ובערך כל סטארט-אפ בארץ, כלומר יש רשימה די ארוכה של חברות ישראליות שמשתמשות, ובאמת גם השימוש הוא יחסית מגוון, כלומר יש חברות שזה לגמרי הדרך שלהם לגשת לדאטה בחברה, ויש חברות שהן משתמשות בזה במקביל לטבלו, למשל סאונד קלאוד, אז הם כבר משתמשים לדעתי איזה שנה, שנה וחצי, ואצלהם הם כאילו השתמשו בטבלו לפני רידש, וממשיכים להשתמש בטבלו גם אחרי רידש. ויש חברות שפשוט מחליפות, לא יודע, יש את נקסטפיר, שהם כבר נמכרו לווייבר, שאצלהם רידש פשוט החליף את טבלו.
אז למי שאף פעם לא ראה את רידש, ה-value בגדול הוא בעצם ממשק ידידותי ל-SQL.
אז בעצם רידש מאפשר לך לגשת לדאטאבייס שלך, ואמרתי שאנחנו התחלנו עם Redshift, אבל בזכות זה שזה open source, אז היום זה תומך באיזה 18-20 דאטאבייסים שונים, ובעצם מאפשר לכם להתחבר לדאטאבייס שלכם, להריץ שאילתות, לקבל את הנתונים האלה, לשתף אותם בצורה יחסית קלה, כלומר כל שאילתה שהרצתם, אז עם הנתונים שלה, אז אתם מקבלים URL שאתם יכולים לשתף בארגון, אתם יכולים לייצר ויזואליזציות, כלומר בין אם זה גרפים, מפות וכל מיני דברים כאלה מהדאטה הזה, ואתם יכולים לבנות דשבורדים. והכל בממשק וובי, אז גם יש לזה את היתרונות שלא צריך עכשיו להתקין ממשק, לא צריך עכשיו לסדר הרשאות שונות לאנשים שונים, אלא זה הכל בצורה מרוכזת, אז יש לזה גם את היתרונות האלה.
הדאטאביס עצמו שיושבים מעליו צריך ממשק SQL?
לא בהכרח, כלומר זה עובד גם עם MongoDB ו-Elasticsearch, ובעצם אנחנו מאפשרים לך לכתוב JSON שמתאר את השאילתה, ובעצם תמיד אנחנו משתמשים בממשק של הדאטאבייס שלך, לא איזושהי עטיפה, לא איזושהי אמרה, אלא ממשק עצמו, וזה גם איזושהי נקודה, כי זה נגיד איזשהו כאב שיש להרבה אנשים כלים כמו טבלו, שבהם אתה אמור לעבוד עם הממשק של טבלו. וטבלו מתרגם לך, וטבלו יש לו את המנוע החישוב שלו, אבל חברים...
כלומר, את השאילתה, אם אני עובד מול MySQL, אני כותב את השאילתה ב-SQL של MySQL, אם אני עובד מול Postgres, אני כותב ב-SQL של Postgres, אם אני עובד מול MongoDB, מן הסתם אני אכתוב בשפה של MongoDB.
בדיוק. נגיד עם DynamoDB, אנחנו משתמשים באיזושהי ספרייה, שמממשת משהו קרה לו DQL, שזה מין SQL ל-DynamoDB, אבל באמת שאין לי מושג אפילו איך מתשאלים את DynamoDB בצורה אחרת.
בג'אבה. לא, זאת אומרת, יש לו API, כן,
קורטים איזה יד וכו', אז כן, אז כאילו, אבל בכל השאר, כולם או כמעט, זה יהיה השפה הטבעית של אותו דאטאבייס.
ומדובר על דאטאבייסים רלציונים, על דאטאבייסים אנליטיים, ועל דאטאבייסים דוקימנט אוריינטד, כלומר, NoSQLים למיניהם, סוגים רבים של דאטאבייסים, ואפילו אתה אומר, Elasticsearch, שהוא כבר יותר מנוע חיפוש מאשר דאטאבייס.
נכון.
אבל... אנחנו, השפה תהיה פלייבור לצורך העניין של, של, של SQL, זאת אומרת את, את הדופ תתשאל ב-Hive?
כן, או... אז להדופ יש את פרסטו, Hive, אימפלה, אולי עוד כמה שאני לא מקשר אותם להדופ, אז זה הממשקים שאנשים כתבו להדופ. כן, אז כאילו...
אני מניח שלספארק יש את ה...
אז האמת היא שספארק חסר.
יש לו שרק לדעתי.
והאמת שלספארק אפילו יש ספארק SQL. כלומר, וכנראה אם אי פעם יהיה תמיכה בספארק, זה מה שיהיה, כי זה גם הרבה יותר מדבר לקהל היעד. כלומר, קהל היעד של רידש, בדרך כלל, אם הוא ידע משהו, ידע SQL, ולכן העדיפות היא לתת לו משהו שתומך ב-SQL.
אוקיי, אז זאת אומרת בגדול ממשק וובי לדאטאבייסים השונים, ובדרך כלל ארגון יש איזה דאטאבייס אחד או שניים שבהם הנתונים נשמרים, אבל הרבה יותר ממשק וובי זה גם בוקמרקבול, כלומר אתה יכול לשלוח לינק לשאילתה, כולל ויזואליזציה, אתה יכול, אני מניח, לעשות להם פורקים ולנהל גרסאות, וזאת אומרת, בעצם זה היכולת שלנו לשתף פעולה מעל הדאטה של הארגון.
נכון, כאילו, והביטוי היפה לזה זה דמוקרטיזציה של הדאטה בארגון, ובעצם הדמוקרטיזציה נובעת מזה שבעצם בדיפולט המערכת מעודדת אותך לשתף את הדאטה עם כולם, כלומר אנחנו אצלנו ב-Everything Me, כשפתחנו את זה, אז לכולם בחברה היה את אותו level של access, וכשאנשים ביקשו ככה, רגע, אולי נעשה דשבורד שהוא רק להנהלה או רק ל-whatever, אז אמרנו לא. וזה כאילו לא רק אריק אמר לו, זה גם ג'ו ה-CTO וגם רמי היה סבבה עם זה המנכ״ל, שבעצם רצינו שכולם יהיו באותו, על אותו עמוד לצורך העניין, וזה גם חלק מהפילוסופיה של המערכת. לצערי היום יש כן אפשרות להגביל גישה, בין היתר כי פשוט אין מה לעשות, ברגע שמערכת גדלה, יותר חברות משתמשות, לפעמים יש גם בעיות רגולטוריות, נגיד פאנבוקס שהיו משתמשים, אז הם... יש להם דאטה שפשוט הם לא יכולים לחשוף אותו, כאילו מבחינה רגולטורית לכל מי שבחברה.
צריך תמיד להבין שחברות שהן חברות ציבוריות, לא כל הדאטה יכול להיות נגיש לכולם, מסיבות עוד פעם רגולטוריות.
נכון, אז כאילו בסוף יש את המגבלות, אבל הרבה פעמים חברות שמות מגבלות וירטואליות, או שלא ברור מאיפה הן נובעות, פשוט בצורה דיפולטיבית, בלי לחשוב, ולכן הכלי מעודד קודם כל תפתח את הכל. ויש לזה המון ערך, כלומר, אנשים לא מבינים את זה, אבל נגיד, אצלנו היה אקאונט מנג'ר חדש שהגיע לחברה, אז הוא הגיע כבר בשלב שכבר היה יחסית הרבה דאטה ברידש, אז הוא פשוט התחיל לעבור על הדשבורדים הקיימים, ולבנות לעצמו דשבורד משלו, שהוא כאילו בחר מה יהיה שם, וזה לא בהכרח נתונים שאם מראש כאילו מישהו היה צריך להפיין מה הדאטה שאותו פונקציונר צריך לראות, זה לא משהו הבוחר. אבל היה לו את החופש לראות את הכל ולבחור מה נכון עבורו. וזה דברים שהוא גם אמר, הוא גם, אז נגיד אם כשאנחנו התחלנו, אז כל אחד בחברה ידע SQL, כולל המנכ״ל, כולל ה-VP ביזדב, כולם באו עם רקע טכני, כולם ידעו SQL. באיזשהו שלב התחילו להגיע אנשים שכבר לא יודעים, פחות טכניים, לא יודעים SQL, והם א', באיזשהו שלב הם למדו. אבל ב', הם גם אמרו שלמרות הקושי שזה מציב להם, הערך שזה נותן להם הוא מספיק גדול בשביל שהם יתמודדו עם הקושי הזה. וזה גם משהו שראיתי לא רק אצלנו ב-Everything Me, אלא גם חברות נוספות. כלומר, יצא לדבר עם איש מרקטינג מניו יורק, שהוא אמר שכן, בהתחלה הם הכניסו את רידש, שיהיה להם כלי שיותר קל לבנות דשבורדים שהם שמו על הטלוויזיה בחברה, ואז הם הבינו את מה שזה נותן להם, אז הם התחילו ככה לכתוב עם זה עוד שאילתות, אז הוא היה כל פעם מבקש ממישהו שיכתוב לו שאילתה, ואז הוא שלב, הוא אמר, אוקיי, בעצם אני מבין את הערך שזה נותן לי, בוא אני פשוט אלמד בעצמי SQL ותשאל בעצמי. אז נכון שזה לא מתאים לכל אחד, אבל יש הרבה מאוד אנשים שזה מתאים להם, ועד היום לא היה להם את הכלי שייתן להם את האפשרות הזו. ואני חושב שפה הערך, כאילו...
SQL ההמונים.
בדיוק, אז, בדיוק.
אז בוא נעשה רגע איזשהו רנדאון טכנולוגי, אז איך זה נראה? כמה אנשים פחות או יותר עבדו על זה במשך החיים שלו, מה שפות התכנות, איך נראה סטאק הטכנולוגי?
אז אני אפתח את גיטה בשביל לראות ככה את האקאונט האחרון של הקונטריבוטרס, אבל אני חושב שהיום יש משהו כמו 80 קונטריבוטרס במצטבר לפרויקט, אבל תכלס אם תפתחו את הגרף, אז תראו שאני עדיין שם במקום ראשון ודי מוביל. גם אם מסתכלים טוב בגרף, אז אפשר לראות מתי באמת נולדה הבת שלי, כי אז רואים ככה דרופ מאוד גדול בקומיטים. אבל היה, כלומר, האמת
שאני... שקוראים לה רידה, נכון?
קרוב, קרוב, אלא.
תמזור לדש.
כן, אבל אולי לבת הבאה, אז נקרא לדש. אז כן, עכשיו זה עומד על 89 קונטריביוטרס, אני מניח שלא יודע, 80% זה אני, היה איזו תקופה שהיה עוד מישהו מתוך החברה שעבד על זה לאיזה חודשיים, שלושה. גם אני, אגב, זה לא היה פול טיים ג'וב שלי. כלומר, אם נמצא את זה על פני כל הזמן, אז נגיד שזה בערך 20% זמן פרויקט שלי או whatever.
אוקיי. מה הסטאק הטכנולוגי?
אז הסטאק הטכנולוגי זה, הבקאנד זה פייתון, שמשתמש בפלאסק, זה בגדול מה שזה, והפרונט-אנד זה Angular.js, לא נעים להגיד, זה 1-2, כאילו היום זה כבר...
היה לנו פודקאסט שלם להגיד מתי זה התחיל וכל זה, אז בסדר, אז אפשר להגיד שזה 1-2.
כן, כן, כאילו יש שם דברים שקצת נתקעו בזמן, ופשוט כי תמיד אם אני צריך לבחור על מה לעבוד, אז אני מעדיף לעבוד על משהו שאשכרה היוזר מושפע ממנו ולא אני. אז קצת נתקענו בזמן, ותכף קצת כבר מתחילים, זה מתחיל להכאיב.
וכדיפלוימנט זה פשוט... פרוסס אחד?
לא, לא, אז האמת היא, אז זה פלאסק וסלרי, סלרי בשביל הוורקרים שמריצים את השאילתות, ובעצם בדיפלוימנט זה, יש את הפרוססים של הווב, ויש את הקבוצת פרוססים של הוורקרים, שבדרך כלל יהיה לך שתי הקבוצות, לפעמים בדיפלוימנט יותר מסובכים, אז אתה קצת תרצה להפריד אותם, אולי יש שם קבוצות, אבל בדרך כלל רוב האנשים לא צריכים את הגמישות הזו.
אוקיי. עכשיו, כדי להחסן תוצאות, אתה גם משתמש בדאטאבייס נוסף קטן משלך.
נכון, אז אני משתמש בפוסטגרס, בתור המטה דאטה דאטאבייס שלי, וברדיס. עכשיו, רדיס תמיד אנשים בטוחים שהתוצאות נשמרות שם, כי רדיס זה בעצם, משתמשים ברדיס בשביל קאש, וצריך שהקאש יהיה בזיכרון, אז אחד הדברים שלומדים כשבונים מערכת כמו רידש, זה שבעצם כל מה שאנחנו מכירים כשאנחנו בונים את המערכות בשביל המשתמשים שלנו, לא רלוונטי כשאתה בונה מערכת פנים ארגונית. כשאתה בונה מערכת פנים ארגונית, גם אם אתה בסקייל ענק, אז מה יהיה לך? 1,000 יוזרים, כאילו זה פינאץ. ולכן אתה יכול לקחת הרבה הנחות שכאילו אתה לא צריך להתמודד עם כאב ראש, ולכן כל הקש של המערכת, של התוצאות שכבר הרצנו, נשמר בפוסטגרס, לא ברדיס או משהו כזה, ואז כאילו הרבה יותר חסכוני, באיזשהו מקום. זה כנראה משהו שכן ישתנה באיזשהו שלב.
אז למה אתה כאן משתמש ברדיס דרך אגב?
בשביל הקיו, כאילו בשביל התור של הזה. יש, אני קצת כמה דברים מקייש היום ברדיס, אבל ממש בקטנה.
מי שרוצה עכשיו להתקין רידש אצלו בארגון, מה הוא צריך לעשות?
אז כנראה הדרך הכי קלה זה, היה איזושהי תקופה שכל מה שהשקעתי, כשעבדתי על רידש, מה שהשקעתי בו זמן, זה פשוט לעשות את התקנה ליותר פשוטה. שזה אומר בעצם שיש סקריפט שאתה יכול להריץ אותו על אובונטו, שיתקין לך את כל מה שצריך בשביל רידש, את פוסטגרס ורדיס, כלומר, תן לו מכונה נתקיעה, ובסוף אתה מסיים עם רידש למה לעובד, אבל יותר מזה, יש אימג'ים גם ל-AWS וגם לגוגל, שפשוט תרים את האימג' ואתה עם רידש למעלה, ותכלס זה מאוד עזר לאדופשן של הפרויקט, וזה כנראה הדרך הכי טובה. יש שם גם דוקר אימג'ז, אבל כל הסיפור דיפלוימנט סביב הדוקר, כלומר איך לשדרג, הוא לא כל כך סגור עם הדוקרים. אז נגיד אני, כשאני מריץ את רידש, אני כן משתמש בדוקר, לאנשים שבחוץ, אז אני, כאילו, אלא כן, אתה ממש, כאילו, כבר יש לך מערכת עובדת טוב סביב דוקר, אז כנראה כדאי לך, אחרת תשתמש באימג' שאני נותן.
זה ההבדל בין משווק לאיש פיתוח. משווק, אני אומר לך, אחי, יש לנו דוקרים, חווה חלה, אז מה, יש לנו AMI, יש לנו גוגל, אנחנו הולכים בהכל.
כן.
אתה אומר, דוקרים לא כדאי לך לגעת בהם, לא יודע.
אתה יודע, בסוף אני צריך... אני בסוף צריך להתמודד עם השאלות של האנשים, וגם אני יודע שרוב האנשים זה לא מה שהם צריכים. עכשיו, היום כבר יש, וכנראה קצת נדבר על זה בהמשך, היום יש עוד דרך שזה בעצם יש את רידש סאס, שפשוט כנסו לאתר, תירשמו,
ו... יפה, אז זו בדיוק השאלה שלי. אז קודם כל, האתר הוא redash.io, redash.io. אז עבדת, רידש התחיל בחברה Everything Me, שבה עבדת, איפה הוא נמצא היום?
אז היום הוא נמצא בבית סתם. אז בעצם לפני כבר קצת יותר מחצי שנה, Everything Me נסגרה, והחלטתי ככה לנצל את ההזדמנות, בשביל לראות שבעצם להבטיח את העתיד של רידש, ואמרתי בשביל לעשות את זה, אז נקים חברה, שבעצם תתמוך בפרויקט הזה. הפרויקט עדיין יישאר קוד פתוח, אבל תהיה חברה שבעצם, לא יודע, דואגת לו, מפעילה אותו וכו', והרעיון מאחורי זה היה, אמרתי, אוקיי, יש כבר די הרבה חברות שמשתמשות בזה, זה מביא להם ערך, כנראה שאפשר איכשהו לתרגם את הערך הזה לכסף. ואז יש הרבה, יש הרבה מודלים לאיך אתה בעצם הופך חברת, בעצם הופך פרויקט אופן סורס לחברה, או הופך אותו בעצם למשהו שהוא סוסטיינבל. זה באמת לא חייב להיות חברה, יש כל מיני פאונדיישנס, למשל ג'אנגו, אז יש את הג'אנגו פאונדיישן, ויש את האפאצ'י האמת פאונדיישן, למרות שהאפאצ'י פאונדיישן לא נראה לי תומכים בכסף בפרויקטים, רק נראה לי דואגים שישכתבו כל פרויקט שנכנס אליהם בג'אבה, והם ממשיכים הלאה.
למרות שהאפאצ'י עצמו לא נכתב בג'אבה, אבל כן, זה מזכיר לך לגבי אמירה על ג'אבה בגדול.
אז יש כל מיני מודלים, יש האמת היא גם, יש איזה מישהי נדיה משהו, שהיא עכשיו חוקרת את כל עולם האופן סורס, ובעצם גם הרבה מהזווית הזו של איך הופכים אותו לסוסטיינבל. כי אומרת, רוב האינטרנט, או רוב, כאילו הרבה חברות טכנולוגיה מתבססות על זה, ומצד שני, זה דברים שנורא קשה לתמוך בהם כספית, כאילו במודלים של VCs וכאלה, אז היא כאילו כתבה על זה כמה פוסטים, ועכשיו היא עשתה גם גיטה בריפו, כזה שמסכם את כל המודלים השונים שיש לתמוך בפרויקט אופן סורס. שזה לא חייב להיות בעצם חברה, אז לפעמים זה קיקסטארטר פרויקט וכל מיני דברים כאלה. המודל שאני החלטתי ללכת עליו, זה בעצם להציע את, כלומר, להמשיך לפתח את רידש האופן סורס, אבל גם להציע גרסת SaaS, כלומר, סרוויס של רידש, שאתה לא צריך עכשיו להתעסק עם שרתים, שדרוגים, כאבי ראש וכולי, פשוט תבוא, תיכנס, תירשם, כמו כל SaaS בעצם שאנחנו רגילים ומשתמשים בו.
כן, זה נכון, אבל מאחורה צריך להיות הדאטאבייס שלך.
נכון, נכון, זה עדיין הדאטאבייס שלך, הדאטה שלך, אני צריך את השירות של רידש.
אז אתה צריך את הדאטאבייס שלך לפתוח באיזושהי צורה,
נכון.
אלא אם כן אתה עושה אותו, את הסאס עצמו באותו ענן.
נכון, גם אם הוא באותו ענן, אתה עדיין צריך לפתוח אותו, כי בדרך כלל אני מקווה בשבילך שהדאטאבייס שלך בתוך איזה כן. VPC וכולי. נכון, זה איזשהו שיקול שאנשים צריכים לקחת, בשביל זה גם אני השקעתי כשאני הרמתי את ה... בעצם את הסאס, אז השקעתי הרבה מאוד זמן בעצם באינפרסטרקצ'ר ולעשות את זה סיקיור. זה לקח ממני הרבה דם, יזע ודמעות כנראה, וגם לקח הרבה יותר זמן מה שתכננתי.
גם VPC זה סוג של שלוש אותיות שמאחוריהם יש הרבה מאוד שיער.
כן, לא, אז כן, גם יש המון דרכים להשתמש באותו VPC וכולי. משתדלתי באמת ככה ללכת אל כל ה-best practices, ובסוף מצד אחד אני יכול להגיד שאין שום דבר שהוא 100%, מצד שני אני גם רואה איך אנשים עושים deployment של רידש אצלהם, בדרך כלל הבן אדם שעשה deployment לרידש זה data scientist, שקודם בקום המונח, אבל בוא נגיד ש-infrastructure ו-engineering זה בדרך כלל לא הצד החזק שלהם, ולכן כנראה שה-deployment שלהם של רידש הוא הרבה פחות סיקיור מאשר שלי, למרות שהם רצים לכאורה בתוך הענן שלהם וכו' וכו' וכו'. חלקם אפילו לא מגדירים את HTTPS כמו צריך וכל מיני דברים כאלה, שלא לדבר על הסיקיורטי של המכונה שהיא פתוחה לעולם. כאילו, אז מהבחינה הזו של הסיקיורטי, אני אומר, זה לא מתאים לכל אחד, ואם אתה כאילו איזה חברה שנסחרת בבורסה, אז כאילו סבבה, יש לך את האפשרות להריץ וגם את היכולת להריץ את רידש אצלך, אבל בשביל כל אותם אחרים שזה פחות רלוונטי עבורם, יש לכם את האופציה להשתמש בזה תור שירות.
אז שתי מילים, איך מתבצע החיבור הזה בין ה-SaaS offering שלך לבין הדאטאבייס שלי?
אתה פשוט פותח את זה בפיירוול, וכאילו לי יש IP אחד שכל הוורקרים שלי יוצאים ממנו,
okay.
אתה כאילו מאפשר גישה ותן בראש.
אוקיי. Okay.
אז אתה אומר, לקחת את הפרויקט הזה באופן סורס, ובעצם המודל הכלכלי שאותו אתה מנסה להריץ, זה SaaS. כלומר, תקבל את רידש on demand, תשלם חודשי, שנתי, whatever, לפי הקפסיטי שאתה צורך.
זה לא לפי הקפסיטי, אבל כן, יש איזשהו מודל. בסוף אתה מגלה ש-SaaS זה עולם ומלואו.
אז הלכת ובאמת הקמת חברה, קיבלת השקעה, גייסת לקוחות, כלומר, איפה זה עומד היום?
אז אני בחרתי לעשות...
חיתוך מצבון צ'יק, בקטנה.
כן, כן. אז החלטתי, בגלל ש... האמת מהרבה סיבות, אבל אחת מהן בגלל שכבר היה איזשהו מוצר לצורך העניין, ואנשים משתמשים בו, החלטתי להתחיל מבוטסטראפ. אז לא גייסתי השקעה. יש לקוחות, החברה, כלומר, בוא נגיד ש... משירותים סביב רי, שאני לא כך נותן הרבה, אבל מהמעט שנתתי, עשיתי הרבה יותר ממה שהסאס הכניס עד כה. באמת שאני אפילו אגיד, הסאס מכניס כרגע $1,000 בחודש, זה גדל מחודש לחודש, אבל לא בקצב שהייתי רוצה לראות. כלומר, באמת, הסאס זה כאילו, זה גם איזושהי דילמה שיש לי בזמן האחרון, בסוף אתה מבין שהסאס זה פרויקט בפני עצמו, רק להריץ את הסאס, שתכף זה לא כזה מפתיע. וזה איזושהי דילמה, כי בעצם המטרה של הסאס זה לתמוך בפרויקט. ואם הוא גוזל יותר מדי זמן, אז זה קצת קאונטר פרודקטיב למטרה. מצד שני, גם צריך להסתכל על קדימה וכולי, וכאילו, אני כן מאמין שבלונג טרם, האסטרטגיה הזו של הסאס היא נכונה. כלומר, גם יותר מזה, כשרק התחלתי, אז עוד לפני שהתחלתי עם הסאס, כשהתלבטתי מה לעשות, שלחתי מייל לחברות שידעתי שהן משמשות ברידש, שאלתי אותם כמה שאלות, אחת מהן זה אם תרצו רידש כשירות. כ-10 אמרו כן, אמרתי, יאי, זה יופי, יש כבר סיד של 10. כשכבר היה תסס באוויר, פניתי לכל אותם 10, הרוב בכלל לא תרחו לענות על המייל, 2 אשכרה אמרו סבבה ובואו נעבור, וחלק אמרו, לא, שמע, האמת, קצת יקר לנו, קצת פה, קצת שם, אנחנו לא בטוחים, אולי נדבר מחר וכו'.
וזה קצת... נקודה מעניינת, זה קורה להמון סטארט-אפים, מה שנקרא pre-orders, אנשים קל להם להגיד, יאללה, אני בפנים, אבל...
כן.
ב-money time and money.
נכון, וזה היה קצת כזה רגע שאתה אומר, וגם חלקם באו ואמרו, רגע, אז מה ההבדל בין הסאס לגרסה שאני מריצת להם? אז מה, זה אותו רידש, רק שאתה מקבל את זה כשירות, אתה לא צריך לדאוג לשדרוגים, אתה לא צריך לדאוג לבעיות שלפעמים קורות, אתה לא צריך לדאוג, שירות. כן, טוב, והיה כאילו נשמע מהסאבטקסט שלהם, שבעצם הם רוצים שאני אגיד להם, יש פיצ'רים שאני מחביא ממכם באופן סורס, שיהיו לכם רק בסאס, וכאילו אם הייתי אומר להם את זה, הם היו סבבה, וכאילו, וזה היה כזה דילמה, רגע, אז אולי אני כן אעשה, כי אני אמרתי, אני לא, זה הולך להיות אותה גרסה, לא יהיה הבדלים בגרסאות, כי אם אני מאמין באופן סורס, אני חושב שגם זה נכון לגבות רק על השירות עצמו, ולא דיפרנציאציה של פיצ'רים. ואז הנקודה כזה שאמרתי, רגע, אז אולי בעצם זה היה טעות, כלומר, אולי כן צריך איזושהי דיפרנציאציה. ואז אמרתי, אוקיי, בוא, סבבה, זה אנשים שכבר יש להם רידש, אז הם טיפה בייסט, בוא פשוט נפתח הרשמה באתר, ונראה מה קורה. אז היום אני יכול להגיד שכן, אנשים נרשמים לסאס, ואנשים משתמשים בסאס. יותר מזה, היו כמה חברות
רגע, ובסופו של דבר עשית דיפרנציאציה?
לא.
באופן טבעי, יש לך בסאס את הפיצ'רים שאין לך באין-האוס שלך, סתם בגלל שאתה לא מעדכן גרסאות
כל הזמן. נכון,
כן. לא, תראה, אבל אתה יודע, זה הגיוני, כי מי שכבר יש לו רידש עובד בארגון, אז כאילו, למה לגעת? זה עובד, כאילו, אז זהו. אתה צריך עכשיו להתחיל לשלם ולהעביר ולקבל עכשיו.
אני יכול לחשוב על כמה סיבות למה לגעת, אבל תכף, כאילו, אתה יודע, זה בסוף כזה פילוסופי יותר, כי אתה יכול לתת טיעונים לפה ולפה, אבל מה שכן, היו שתי חברות שפנו אליי אחרי, שהם לא היו מהמקורים שאמרו, שמע, אנחנו מרצים את זה אין-האוס, אנחנו רוצים לעבור. אז גם היו כאלה. אני מניח שהרוב ממי שמשתמש היום בסאס, הם אנשים שהם חדשים. ויש גם נגיד מוזילה, אז יש להם רידש אין-האוס, אבל יש להם צוות שפתח ככה, הם רצו להתחיל גם להשתמש ברידש, החליטו לנסות את הסאס, והם אומרים, שמע, תכף זה כאילו, אנחנו רואים שאתה מתקן את זה הרבה יותר ממה שמתעדכן האין-האוס אצלנו, וזה נחמד, והם עכשיו שוקלים מה לעשות. אז לגמרי יש פה עתיד, וכנראה באמת, כאילו אם אתה מסתכל על זה בצורה הזו, אז אתה מבין שנכון, אם תלוי את מי אתה שואל, אז יש כאלה שירצו את הדיפרנציאציה, אבל זה לא מחויב המציאות, גם יש תקדימים לזה, למשל יש את סנטרי, שהם לגמרי אופן סורס, וגם האמת היא שדיברתי עם, כאילו, עם הפאונדר של סנטרי לפני, והוא אחד, כאילו, די השפיע על הקטע הזה של, אל תעשה דיפרנציאציה, כאילו, כי אצלם אין דיפרנציאציה, והאמת היא שהם כנראה במקום קצת אחר, כי היום נגיד אם תיכנס לסנטרי, לאתר שלהם, אז הם לא מזכירים את זה כמעט שהם אופן סורס. אז זה גם כאילו איזושהי נקודה מעניינת.
אז... אוקיי. והיום זה בעצם פרויקט שאתה חי ממנו?
אז בגדול כן, כלומר זה הדבר היחיד שאני מתפרנס ממנו. אני לא יכול להגיד שאני חי ממנו, בינתיים אני בעיקר מממן אותו, אבל כן.
הוא חי ממך.
כן, בדיוק, בדיוק. ושמע, דוגרי, כאילו זה לפעמים מתסכל, כי אתה רואה חברות די גדולות, די מפוססות, משתמשות בזה, מקבלות ערך, אתה לא רואה את זה חזרה אליך, וכאילו אתה פה נאבק כאילו לסגור את החודש לצורך העניין.
יש פה איזשהו אישו של תחרות? כלומר, הם כן מוצאים את הכסף על מתחרים אחרים?
שאלה טובה.
כן.
חלקם כן. כן.
אתה בלו חיים מזה ואתה לא.
נכון, נכון. כאילו, נכון, אבל אם אני מסתכל על... האמת היא יש...
לא, אבל אני אומר כאילו באותו ארגון.
נכון, נכון. אז קודם כל גם באותו ארגון, יש אפילו יותר מזה, יש ארגון די גדול, שהם ביטלו חוזה עם טבלו של כמה מאות אלפי דולרים, מאות אלפי דולרים בשנה, אחרי שהם אימצו את רידש. ולעומת זאת, הם לא, כאילו אני לא ראיתי מזה שקל, אפילו הייתי איתם בשיחות, והם כזה בקטע של, טוב, שמע, אתה בחור אחד שעובד מהסלון, אנחנו לא יודעים אם אנחנו רוצים את ההתחייבות הזו מולך, כי לך תדע איפה אתה תהיה, אבל אני אומר, תשמעו, כאילו, בואו נסתכל אחורה, הייתי פה, נסתכל קדימה, אני יכול להבטיח לכם שאני אהיה פה, וכאילו לא, וכאילו אתה לא מבין אפילו אם זה סתם פוליטיקה של ארגון אמריקאי, או שזה, יש פה אפילו איזשהו משהו מעבר, כי מישהו מנסה לדחוף את הוונדור של דוד שלו, אבל בסוף כאילו אתה לא רואה שקל מזה, ועכשיו יותר מזה, הם אשכרה מפסידים כסף, כי אני יודע שהם רצים עם פורק, שיש להם בגים שהם הכניסו, כי הם ניסו לתת לי פול ריקווסט עם הבגים האלה, שלא עשיתי לו מרג', הם בוודאות מפסידים כסף, כי אנשים שלהם נתקעים בבעיות בגלל הבגים האלה, אמרתי אפילו בואו כאילו שבוע שנסדר את הדברים האלה, לא, בציגל אמה, וכאילו נתקל בשיט של בירוקרטיה, וכאילו שאין להם בהצלחה, אז כן, כאילו לפעמים באמת לא ברור, כאילו די ברור למה, אפילו יש קטע יותר מצחיק שנרשם לסאס, מישהו מחברה די גדולה, נמכרה לפני כמה זמן באיזה, לא יודע, 4 מיליארד דולר לחברה אנונימית אחרת, וכאילו...
לא זאת שב-26 מיליארד דולר, נכון?
לא, לא, לא.
אוקיי.
אני אגיד לכם אחר כך אחרי הקלטה מי הם, סתם בשביל לא לפדח אותם, אבל...
A company has no name.
וכאילו אני רואה שמישהו נרשם משם, אפילו מתחיל לצרף את חברי הצוות שלו, אני אומר, יא אללה, איזה יופי, כאילו בסוף החודש עוד אקאונט, ואז כאילו נגמר להם הטרייל, אני כזה שולח להם את התזכורת, ואז הוא אומר, שמע, אריק, אנחנו מצטערים, אבל החלטנו ללכת עם משהו שתואם יותר את התקציב שלנו, שהוא כרגע אפס, אני כזה, מה? כאילו אין לכם 100 דולר בחודש בשביל לשלם על זה? כאילו, what the fuck? וכאילו אתה מבין שבסוף זה ארגון ענק, ומי שמוציא את הכרטיס אשראי זה כנראה, לא יודע, לא הוא. וכאילו, במקום עכשיו ללכת להתחנן לאיזה איש כספים ל-100 דולר בחודש, אני מעדיף להשתמש באיזה משהו שהוא הוריד בחינה. אז כן, יש גם מקרים כאלה, וכאילו צריך לשמור על אופטימיות כנראה.
ואל תשכח שאתה זה שמספק את מה שמוריד בחינם.
לא, אז פה, פה ספציפית הוא הלך להשתמש באיזה, יש מוצר דסטופי של איזה חברה, ממומנת על ידי ויסיס, שהם נותנים אותו בחינם, אז הוא הלך, הם הלכו להשתמש בזה, למרות שאמרתי לו, טוב, אתה יודע מה, כך, תמשיך להשתמש ברידש, הכל בסדר, מתוך הנחה שאולי מתישהו, אם מספיק אנשים ישתמשו שם, אז מישהו יוציא את הכרטיס אשראי, אז אני רואה אותם מדי פעם עושים לוגין, לא יודע. אבל כן, זה בסוף כמו כל מיזם, יש תעליות, ירידות, צריך לשמור על הרבה אורך רוח ואופטימיות.
מגניב, אז בוא נדבר על אחת העליות שקרתה לא מזמן. היינו אמורים בעצם להקליט את הפודקאסט הזה לפני שבוע.
נכון.
ואז במקרה היה לנו איזשהו קלאש עם הבוט צ'אלנג' של א'.
נכון.
אז בוא ספר לנו, מה היה שם?
אז מה היה שם? אז א', זה VC פה בארץ, עשו צ'אלנג' של לבנות בוט ליזמים, שבעצם הפרס שם זה היה 50 אלף דולר קונברטבל נוט.
בוט ליזמים, כלומר קודם כל בוט למי שלא היה לכדור הארץ בשנים האחרונות, זה בעצם איזשהו אסיסטנט וירטואלי שאתה מדבר איתו בצ'אט, כמו ש... היו למפתחים, זה, אני חושב שהסיפור הזה לא זר, זה כבר שנים רבות קורה ב-IRC ובערוצים אחרים, אבל לאחרונה זה פרץ החוצה לכל העולם, וכולם רוצים היום בוטים. אז בוט זה איזשהו פרוסס, איזושהי מכונה שכאילו מדברת איתך, עושה איתך איזשהו צ'אט.
נכון.
מעל אחת מהפלטפורמות צ'אט שזה יכול להיות. whatever, Slack, Messenger, IRC, או מה שבא לך.
כן, אני חייב לציין את היפצ'אט, בכל זאת משתמשים של רידש, אבל כן, Slack, היום זה מה שכולם משכים.
מגניב. אז אתה אומר, א', הכריזו על צ'אלנג', שבו הם אומרים, בואו תיצרו בוט שעוזר ליזמים. זאת ההגדרה של הצ'אלנג'
בגדול. כן, כן, בגדול כן, והם גם עשו משהו מאוד מעניין, שבעצם הדירוג, השופטים זה המשתמשים של הבוטים, כלומר כל, לכל בוט היו משתמשים, לחלק יותר, לחלק פחות, ובסוף בסוף שבוע שהם השתמשו בו, הם היו צריכים פשוט לתת ציון מאחד עד עשר, מה הסבירות שהם ימליצו על הבוט הזה לחבר. זהו, זה כאילו כל הקריטריון שלפיו זה נשפט.
כן, זה נקרא NPS, Net Promoter Score.
נכון, נכון. וכן, ו...
אוקיי, אז כמה מתמודדים היום בתחרות הזו?
אני חושב שבסוף היו שמונה.
אוקיי, ואתה אחד מהם.
אני אחד מהם.
מה עשית?
אז בעצם עשיתי משהו שתכס היה כזה בתודו כבר המון זמן, ופשוט התחרות נתנה לזה בוסט בפריוריטי, של בעצם לחבר את רידש לסלק. ומה שעשיתי זה בעצם בוט שמאפשר לך שני דברים. אחד זה לבקש ממנו להביא תוצאות של שאילתה שכבר כתבת, ובעצם התוצאות האלה זה יכול להיות אותו גרף, מפה או סתם טבלה, או, והוא גם יודע בעצם אם אתה שם בשיחה לינק לרידש, בגלל שרידש זה מאחורי, מאחורי סיסמה וכולי, אז סלק לא יכולים לפתוח את הלינק הזה לבד, אז אם הבוט משתתף בשיחה, אז הוא יפתח את הלינק הזה עבורך. זה בגדול מה שהבוט הזה יודע לעשות.
יפתח את הלינק, כלומר יציג את
כן, יציג
הויזואליזציה את הפריביו, בדיוק. בתוך הצ'אט עצמו.
בדיוק, בדיוק.
אוקיי. מגניב. אז איך זה עוזר ליזמים? כלומר, אתה אומר, ההנחה היא שיזמים...
הרעיון הוא שזה בעצם מאפשר להביא דאטה לשיחה, בצורה הרבה יותר קלה. כלומר, מדברים על איזה משהו, אז אפשר להביא את הדאטה הרלוונטי בצורה הרבה יותר זמינה, מאשר עכשיו ללכת, לעבור לבראוזר, לחפש, בלה בלה בלה, אז פה אתה יכול, בצורה הכי פשוטה, למרות שבתכלס, הפידבק הכי פופולרי על הבוט, זה בעצם אנשים אומרים, סבבה, החיפוש הזה נחמד ואנחנו משמשים בזה בזה פעם, מה שאנחנו רוצים זה אפשרות לתזמן עדכונים בצ'אנלים בשעות מסוימים. נגיד פעם ביום, תן לי את ה-KPI שלנו, כל מיני דבר כאלה. זה בעצם התכלס מה שבאמת אנשים רוצים מהחיבור הזה.
אני לא יודע אם אתה זוכר...
אני זוכר, משהו מוכר לי בזה.
כן, שהיה לנו בוט ב-Outbrain, שעבד דרך ה-G-Talk, והיית מבקש, אני התמכרתי אליו, כי הייתי מבקש ממנו את הסטטיסטיקות של מה קורה בדשבורד הביזנסי של החברה, כל הזמן, והייתי מקבל לצ'אט, כאילו, את המספרים.
כן.
כן, זה גם התחיל באיזשהו האקאטון.
זה אירן עשה בהאקאטון, אירן הראל.
מאזיננו אירן, תודה.
גדמת את זמנך, היית יכול...
כן. מגניב, אז אתה אומר בעצם היכולת להסתכל לתוצאה של שאילת, של שאילתה, איך אתה קורא לזה?
כן.
שאילתה שהכנת, שהיא פרש, אני מניח, כלומר ברגע שאתה מבקש מהבוט אז הוא גם עושה לה רפרש?
לא.
לא, אוקיי.
מביא את התוצאה האחרונה שיש.
אוקיי, ומה הייתה האופציה השנייה?
שבעצם שאם אתה שם לינק אז הוא פותח אותו.
אוקיי, אוקיי, מגניב. ואתה אומר, אוקיי, והייתה תחרות ונתנו ליזמים להשתמש, ובסופו של דבר הכריזו על זוכה כלשהו.
נכון.
ספר לנו, מי הזוכה?
אני. רידש.
כולולו.
אז מזל טוב. אז בעצם לפני שבוע זכית בתחרות.
נכון.
מקום ראשון.
נכון.
מגניב, מגניב. ומה קורה אחרי שזוכים בתחרות?
ספר לנו במה הוא זכה.
איך נראה הערב שאחרי?
כמו כל ערב.
חוזר לתקן באגים.
כן, בדיוק. האמת היא שתכלס...
רק שמאחוריך תמונה עם חיבוק עם עדן שוחד.
כן, בדיוק, בדיוק. תכלס גם בהתחלה כזה אמרתי, טוב, רגע, בוא נחכה לקבל את הטרם שיט, נראה שזה באמת אמיתי. ועכשיו זה בעצם, כן, כאילו, האמת שתכלס שום דבר לא השתנה.
מגניב, אבל קיבלת קצת פובליסיטי.
נכון.
קיבלת ולידציה על הצורך.
נכון.
זה אני חושב לא פחות חשוב. מגניב, צעד חשוב בפרודקט מרקט פיט.
נכון. למרות ש, כאילו, לא יודע כמה זה באמת, זה אולי פרודקט מרקט פיט לבוט, כי בעצם כל מי שישתמש ודירג את הבוט, זה משתמשים קיימים של רידש.
אוקיי.
כי זה חלק מהעניין, כי אחרת הבוט לא נותן להם ערך.
כן.
ויכול לתת רק ערך למי שכבר יש לו רידש.
בהתחלה האמת שסיפרתי לה, זה שאתה בונה בוט לרידש, חשבתי לעצמי, אוקיי, אז אנחנו עכשיו מתחילים לכתוב SQLים בתוך הסלק שלנו, ומעניין איך זה יעבוד.
כן, אז כאילו מישהו אמר שהוא היה רוצה פיצ'ר כזה, אבל תכף זה נראה לי מה זה, כאילו, לא באמת חוויה כזו וואו.
זה מחזיר למה שדיברנו לפני השיחה, אתה יכול, הדאטאבייס שלך יענה לך על שאלה ב-SQL.
נכון.
לא צריך בוט בשביל זה.
נכון.
כן, אוקיי. מגניב, מגניב, יופי.
אגב, אז עכשיו נוכל לראות אם הפודקאסט הזה יביא לך יותר משתמשים ברידש, אז יכול להיות שהיה לו קונברז'ן יותר טוב מאשר הבוט צ'אלנג' של א'.
כן, למרות שהבוט צ'אלנג' יש לו עוד כזה, יש איזושהי תחרות של ונצ'ר ביט שעוד, כאילו יש, זה כזה המתנה שממשיכה לתת.
אפטר שוקים.
כן, כן. מקווה שזה לא
ונצ'ר ביט מאוד מתעניין בבוטים, שמנו לב את זה.
כן, כן, הפאונדר שלהם הוא מאוד כאילו כותב מלא על הנושא, והוא מאוד מתעניין, עכשיו עושים כנס רק סביב זה, כאילו, הם רוכבים על האייפ הזה מאוד רחוק.
מגדים, אז מה התוכניות ככה, איך נראה עתיד עברות בעוד חצי שנה, אם היית יכול לתכנן אותו? בחברת רידש כמובן.
אז תכלס, כאילו, המטרה שלי זה בעצם להמשיך, כלומר, כמה שיש היום חברות שמשתמשות ברידש, זה עוד לא, זה יחסית מעט, לפחות, כאילו, כי אם חושבים בעצם על כמות הסטארט-אפים שיש, וכמות חברות שזה יכול להיות רלוונטי, זה הרבה יותר ממה שאנשים משתמשים היום. אז אחת המטרות זה בעצם להגדיל את התפוצה של רידש, וזה בעצם את התפוצה במפקלי, בין אם זה באופן סורס, ובין אם זה של הסאס. כן להגיע לאיזשהו מצב שבו, מבחינה כלכלית, הדבר הזה לפחות יכול להחזיק אותי ובן אדם אחד נוסף, ולא יודע, כאילו קצת להסתכל קדימה, כלומר כן יש לי מחשבות של איך מתפרנסים גם מאנשים שהם מריצים את זה אצלהם און פרמיס, כלומר שמריצים את האופן סורס, כי זה גם אחד היתרונות שלי על אלטרנטיבות, כלומר בין אם לפני 3 שנים שהתחלנו עם רידש, כמעט לא היו שחקנים בתחום הזה, או שהם כאילו לא טבלו וכאלה, היום כן, יש את מוד אנליטיקס, יש את פריסקופ דאטה, כל מיני כאלה, צ'ארטיו, היתרון עליהם, מעבר לה גם העלות היותר הגיונית, זה גם העובדה שאתה יכול להריץ את זה און פרמיס. המצב היום זה שהחברה לא מתפרנסת ממי שמריץ את זה און פרמיס. אז כאילו יש לי כל מיני רעיונות שבעצם אולי להציע שירותים תומכים ברידש, כלומר לא לעשות דיפרנציאציה בפיצ'רים, אבל כן להציע דברים נוספים שהם יהיו משלימים לרידש, שהם יהיו סרוויס או בתשלום. האמת היא שהסלק בוט, אני קצת מתלבט, כלומר היום הסלק בוט, כל מי שמשתמש ברידש יכול להשתמש בו, אבל הוא שירות חיצוני, ואני קצת מתלבט האם לעשות לו, להכניס אותו לאופן סורס, או להשאיר אותו בתור שירות, לגבות עליו איזשהו זה, או קצת אולי מודל דומה לג'טפק של וורדפרס, שבעצם זה פלאגין שאוטומטיק הוציאו, שיש בו סט של שירותים, חלקם בחינם, חלקם בתשלום. אז כאילו אולי משהו כזה. אז זה עוד איזשהו מטרה לחודשים הקוראים, שבעצם לקבל איזשהו כיוון פה. יכול להיות שבסוף אני אראה שהסאס הוא מספיק, ואני לא צריך כאילו, ומי שמשתמש באופן סורס שיהיה לו לבריאות, זה גם כאילו אאוטקום אפשרי.
אוקיי, מגניב, יופי. אז נסכם, יש עוד נושאים שרצית לחסות שלא כיסינו?
לא, מי שרוצה לתרום קוד לפרויקט תמיד מוזמן, זה תמיד מבורך. מי שרוצה להשתמש גם, זהו.
וכמו שאמרנו, התקנה כלילה, יש לנו דוקר חבל הזמן.
כן.
רוצו ותנסו.
בדיוק.
אני חושב, דבר אחד שאני חושב שאני רוצה להגיד מהצד שלי, למרות שאתה אמרת את זה מהצד שלך, אני חושב שזה באמת אחד הכלים הטובים שאני ראיתי שמביאים שקיפות של דאטה בארגון. אתה יודע, מספיק לעשות איזשהו צעד טכני, צעד טכנולוגי יחסית פשוט, זה בעצם פותח מבחינה תרבותית הרבה מאוד דברים בחברה. כלומר, גם אם לפני זה כל אחד היה יכול תיאורטית לגשת לדאטאבייס, לעשות את זה קל לגשת לדאטאבייס, זה כבר סיפור אחר. ובאמת רידש עושה את זה מאוד קל לגשת לדאטאבייס.
ואני חושב שגם מייצר בארגון תרבות שהיא מונחת דאטה, כי הדאטה נגיש.
כן.
ואז אפשר להיות, לדבר על דאטה. בוא נדבר על הדאטה, לא על תחושות, לא על אני מאמין או אני רוצה.
נכון.
כן, כלומר, התשובה למה אתה חושב שכך וכך, צריכה להיות לינק לרידש.
בדיוק.
לינק לשאילתה ברידש, הנה, זה למה אני חושב שכך וכך.
כן, וגם חלק מהעניין גם שהלינק הזה מכיל את הדאטה, אבל גם מכיל את השאילתה. כי יצא לראות גם ב-FMIA וגם בחברות קודמות, שלפעמים אנשים היו מביאים את הדאטה, אבל אז אתה מגיע שהשאילתה הייתה לא נכונה. וזה גם אחד הסיכונים בזה שאתה נותן קלי כזה, כי אנשים יכולים להריץ שאילתה ותהיה שגויה. אבל פה יש את האפשרות גם בעצם שיש עוד עיניים שיכולות להסתכל על זה ולראות אם יש בעיה, שזה משהו מאוד חשוב.
תגיד, כשדיברנו על הקטע הזה של בוקמרקינג וכולי, יש להם טיימסטמפ?
כן.
זאת אומרת, כשאני שולח לך לינק, אתה תפתח אותו היום ותפתח אותו מחר, זה יהיה אותו דאטה, או ש...
זה... האמת היא, היום זה תמיד יהיה הדאטה הכי עדכני, כלומר, אם מישהו יריץ את זה שוב פעם אחרי, אז אתה תראה את הדאטה הכי עדכני. יש בפייפליין פיצ'ר של בעצם לאפשר לך לדפדף אחורה בתוצאות שהיו.
אוקיי. אני חושב שזה יכול להיות פיצ'ר נחמד להגיד, לנעול את, זאת אומרת שהלינק נעול.
נכון, נכון. האמת היא שזה פידבק שכבר קיבלתי. שכאילו הלינק ששלחת יהיה לגרסה ספציפית של דאטה, למרות ש...
רק אם תשלם כמובן.
כן, לשלם שכן. אבל בתכלס כמעט...
אמרה אשתו של אריק.
בתכלס כמעט ולא ראיתי מקרים שבהם, וואי, רציתי דווקא את הגרסה הזו, אבל אני מניח שזה יכול להיות שימושי. כלומר, לכל הפחות להתחיל לאפשר לך לדפדף אחורה, ברגע שזה קיים, אז זה נורא קל לעשות שב-URL יהיה את ה... את הגרסה של הדאטה שאתה שלחת, ואז גם יהיה נכנסת ויש משהו יותר עדכני, אז אתה מציע ליוזר להסתכל על משהו יותר עדכני, או שזה בחירה שלו.
יופי, מעולה. אז שוב אנחנו מסכמים, שוב תודה אריק.
תודה לכם.
היה כיף, ובהצלחה עם הפרויקט.
בהצלחה תודה רבה. גדולה.
תודה רבה.
מספר תודות לפני סיום, רצינו להגיד תודה לגיא מנחם על עבודת הסאונד,
ולשי אלון וחן סלומון על העזרה בתקצור הפרקים לטובת הבלוג.
אז תודה, ולהתראות.